פרשת שבוע, פרשת תרומה, יש את הציווי שהשם ברך ציווה את עם ישראל לבנות את המשכן במדבר ואת בית המקדש כשמגיעים לארץ ישראל. הפסוק הראשון שכתוב על הציווי של העשייה, כך כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. חמש מילים, זה בפרשת תרומה, פרק כ"ה, פסוק ח', ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שואל אלשיך, רב משה אלשיך זצ"ל, היה חי לפני בערך 450 שנה בעיר צפת. לכאורה היה צריך להיות כתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, או ועשו לי מקדשים, שיש בית מקדש ראשון, בית מקדש השני, ושכנתי בתוכם. דהיינו, או כל הפסוק לשון יחיד, או כל הפסוק לשון רבים. אתה אומר, ועשו לי מקדש, לשון יחיד, מקדש אחד, ושכנתי בתוכם, בתוכם לשון רבים. אז לכאורה זה סותר. אז אומר, התשובה היא, ושכנתי בתוכם, זה לא בתוך המקדש, בתוכם של עם ישראל, בתוכו של כל אחד ואחד מעם ישראל. דהיינו, העיקר ההשראת שכינה באה בבית המקדש, אבל מכוח ההשראת שכינה שבבית המקדש, זה באה הקדושה לכל אחד ואחד מעם ישראל. מה הביאור בדבר הזה? למה ההשראת שכינה של כל אחד ואחד מעם ישראל, זה תלוי בזה שיהיה השראת שכינה במקדש? הרי עוד לפני שהיה בית מקדש, כבר היה השראת שכינה מהשם יתברך בכל אחד מעם ישראל. אז למה דווקא על ידי בית המקדש זה מתווסף? התשובה היא, ההשראת שכינה בבית המקדש, שזה מקום גשמי, מקום קרקע, יש שם קרקע, יש שם אבנים או קרשים, זה מקדש את כל הגשמיות של העולם. הנשמה שלנו, של כל אחד מעם ישראל, היא קדושה מאוד, קדושה עליונה ונוראה, אומר האריז"ל. הנשמה של כל יהודי יותר קדושה אפילו ממלאכים. אלא מה? כל הבעיה של הנשמה שלנו שנמצאת בתוך גוף גשמי, שהגוף הגשמי מנסה לסחוב דרך היצרים את האדם אל החומריות, אז יש מריבה באדם. הנשמה רוצה להיות כמה שיותר רוחנית, והגוף רוצה להיות כמה שיותר גשמי. כשיש בית מקדש גשמי, עשוי מקרשים, עשוי מחומרים גשמיים, במדבר זה היה מקרשים, בבית המקדש זה היה מאבנים, ויש בתוכו השראת שכינה, זה מקדש את החומר, אז מקדש גם את כל הגופות של עם ישראל. אומר הגר"א מווילנה, הבית המקדש זה כביכול כמו הצוואר. הצוואר מחבר את הראש, ששם יש את המוח, אל הגוף. על ידי הצוואר, הראש, המוח שבראש, מפקד על כל איברי הגוף. הצוואר זה המחבר. ככה בית המקדש זה הצוואר שמחבר את כל כדור הארץ אל השראת שכינה האלוקית שבאה מהשם יתברך. מה זה אבל השכינה? להסביר את זה עד הסוף זה בלתי אפשרי, אבל קצה קצהו של המזלג, מה שאפשר קצת. אמרנו כבר כמה פעמים בשיעורים, וזה דבר שחשוב מאוד לזכור אותו, זה היסוד והשורש עליו עומד כל הבניין, שהנשמה של כל יהודי זה אור אלוקי קדוש מאוד שבא מהשם יתברך. כמו שקרני השמש באים מהשמש, להבדיל אלפי הבדלות, כך הנשמה באה מהשם יתברך. והשיא של התענוג של הנשמה זה חיזוק החיבור של הנשמה להשם יתברך. השראת שכינה זה אור אלוקי פי מיליונים, פי מיליארדים, עם עוצמות של קדושה יותר מאשר הנשמה. והאור הזה נכנס בחלקו בתוך הנשמה של כל אחד ואחד. כי את המהות של האור הזה, מה המהות שלו, עד כמה שניתן לנו להגדיר, אנחנו לא יכולים לגיים להגדיר אותו, אבל עד כמה שניתן להגדיר, זה השתוקקות עצומה ונוראה אל החיבור לעצמותו יתברך, לשם יתברך. זה המהות של ההערה הזאת שנקראת שכינה. ואומר הגר"א מווילנה, בביאור הגר"א לספר יצירה בפרק ראשון, אומר הגר"א מווילנה שם, שעל ידי שהשכינה מתלבשת בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל, זה לא יוצא מן הכלל, זה מה שכל אחד ואחד וכל אחת ואחת מעם ישראל, יש בתוכם השראת שכינה קדושה מאוד, אפילו מי שנראה הכי רחוק, הכי מנותק, יש, הוא לא מזהה את זה אולי, אבל זה קיים. ההשראת שכינה הזאת אם האדם זוכה, היא מתחברת, מתמזגת במידה מסוימת עם נשמתו, ואז גם נשמתו מקבלת את ההשתוקקות הנוראה הזאת אל השם יתברך. וההשתוקקות הזאת היא אחד השורשים העוצמתיים ביותר של הכוחות העל-טבעיים שהיה לנביאים. אנחנו רואים בספרי הנביאים על הניסים הגדולים שהנביאים היו עושים. הנביאים היו מלווים במופתים כל הזמן. משה רבנו יותר מכולם, קראנו בשבועות האחרונים על הנס של קריאת ים סוף, קראנו על הרבה ניסים בפרשיות האחרונות, והרבה, כל הנביאים היו ממולאים בניסים. מהמפורסמים ביותר זה בניסים זה אליהו הנביא ותלמידו אלישע הנביא. יש בספר דברי יעקב פרקי מחשבה בחוברת מדרכי העלייה, עשינו שם רשימה של של הניסים שמפורשים באליהו הנביא ואלישע בנביא בספר מלכים. יש שם הרבה ניסים, נגיד רק חלק מהם בלי נדר. אליהו הנביא החיה את הבן של האלמנה בצופת אשר בצידון, זה כתוב בספר מלכים א' פרק י"ז פסוק י"ט. אחרי שאליהו התאכסן אצל האישה האלמנה, זה גם היה הכל בניסים, היה רעב גדול, וכתוב בספר מלכים א' פרק י"ז, והיה דבר אדוני אליו לאמור, קום לך צרפת אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. ויקום וילך צרפת ויבוא על פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים, ויקרא עליה, ויאמר קחי נא לי מעט מים בכלי ושתה, ותלך לקחת ויקרא אליה, ויאמר לקחי נא לי פת לחם בידך. אז היא אמרה לו, יש לה כל כך קצת, ויש עכשיו רעב, איך היא תיתן? יש לה בקושי לארוחה אחת לה ולבן שלה, והיא מתכוננת אחרי זה למות ברעב. אז הוא אמר, אל תפחדי, ברגע שאת תתני לי מזה חתיכה קטנה, כדי שיהיה על מה לחול הברכה, אז מיד, כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר עד יום, תת אדוני גשם על פני האדמה. זאת אומרת, כל הזמן שיהיה רב, יהיה לא יחסר לה. ותלך ותעשה כדבר אליהו ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלת, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. הזמן רב, מקצת שמן וקצת קמח, כל הזמן אכלו ושתו מזה. כל הזמן אכלו ושתו מזה. כדבר השם אשר דיבר ביד אליהו. אחר כך הבן של האלמנה נפטר, הוא מת. ואז אליהו התפלל ועשה תפילות נוראות אל השם יתברך. והתמודד על הילד ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. כך הוא ביקש. והתמודד על הילד וכו', ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשוב נא נפש הילד הזה על קרבו. וישמע אדוני בקול אליהו, ותשוב נפש הילד על קרבו ויחי. ניסי ניסים, ניסי ניסים. ויקח אליהו את הילד ויודעו מן העלייה הביתה ויתנאו לאמו, ויאמר אליהו, ראי חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה ודבר אדוני בפיך אמת. תחיית המתים אליהו הנביא עשה לילד. תחיית המתים. והתלמיד שלו אלישע הנביא גם כן עשה תחיית המתים. זה כתוב בהמשך במלאכים ב', פה זה קראנו במלאכים א', פרק י"ז. יש במלאכים ב', מלאכים ב' פרק ד', הבן של השונמית שנפטר, הוא נולד בברכת בתפילת אליהו, הם היו, ההורים היו מבוגרים, ואחרונה אצלנו לא היה ילדים, ואז אלישע ברך אותה, ויאמר למועד הזה כעת חיה את חובקת בן, ותאמר אל אדוני שאלוהים אל תחזה ושפחתך, ובאמת נולד בן, ותר אישה ותלת בן המועד הזה כעת חיה אשר דיבר אליה אלישע, אבל אחרי זה רחמנה אצלן, היה אסון, ואז היא הלכה לאלישע, ואלישע בא ועשה תחיית המתים. ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני, ויעל וישכב על הילד, וישם פיו על פיו ועיניו על עיניו וכפיו על כפיו, ויגהר עליו ויחום שר הילד. וישוב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה, ויעל ויגהר עליו ויזורר הנער עד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו. ויקרא אל גחזי ויאמר קרא אל השונמית הזאת ויקרא ותבוא אליו ואומר שי בנך ותבוא ותיפול רגליו ותשטחו ארץ וזה את בנה ותצא תחיית המתים נקרא שוב בלי נדר חלק מהפסוקים ויבוא אלישע הביתה, והנה הנער מת מושכב על מיטתו, ויבוא ויסגור הדלת בעד שניהם, ויתפלל אל אדוני, ויעל וישכב על הילד. וישם פיו על פיו, ועיניו על עיניו, וכפיו על כפיו, ויגהר עליו, ויחום בשר הילד. וישוב וילך בבית אחת הנה ואחת הנה, ויעל ויגר עליו, ויזורר הנער עד שבע פעמים, ויפקח הנער את עיניו. תחיית המתים, גם אלישע עשה, אליהו הנביא עשה, וגם אלישע עשה. אלישע קיבל את הכוח הזה מאליהו הנביא. כתוב שכשאליהו הנביא נפרד מאלישע, לפני שהוא עלה לשמיים, הרי אליהו הנביא עלה חי לשמיים. אז אלישע התעקש ללוות אותו. אליהו רצה להיות לבד, למה אומר רד"ק? הוא רצה להיות בענווה שלא ידעו שהוא הלך חי לשמיים. הוא רצה שזה יישאר סוד בענוותנותו. אבל אלישע התעקש ללכת איתו. ואז שאל אליהו את אלישע אם יש משהו מסוים שהוא רוצה. אז מה הוא אמר? ויהי כעוברם, ובמלכים ב' פרק ב', ויהי כעוברם ואליהו אמר לאלישע, שאל מה אעשה לך בטרם לקח מעמך. ויאמר אלישע, והנה פי שניים ברוחך אליי. ויאמר קשיטה לשאול אם תראה אותי לוקח מתך, יהיה לך חן, ואם אין לא יהיה. מה הוא ביקש? הוא ביקש לקבל דרגה כפול מאליהו. אז הוא אמר, זה קשה, למה? איך אני אתן לך יותר ממה שיש לי? אבל אמר לו, אם אתה תהיה בשעה שהוא יסתלק מהעולם, באותה שעה הוא מקבל דרגה עצומה, ואז הוא יוכל לתת לו כפליים ממה שיש לו עכשיו, שזה פחות ממה שיש לו כשהוא עולה לשמיים. ואז באמת, אלישע המשיך איתו, זכה להיות בשעת העלייה של אליהו. ויהם ההולכים הלוך ודבר, והנה רכב אש וסוסי אש, ויפרידו בין שניהם, ויעל אליהו בסוערה השמיים. ואלישע רואה והוא מצעק, אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. ולא ראו עוד והחזק בבגניו, ויקראם לשניים קראים. וירם את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו, וישוב ויעמוד על שפת הירדן. ויקח את הדרת אליהו אשר נפלה מעליו ויקה את המים ויאמר היה אדוני אלוהי אליהו אף הוא ויקה את המים ויחצו הנה ונה ויעבור אלישע. הוא ביקש לאליהו שהוא רוצה לקבל את הכוח האלוקי שיש לו, הכוח הקדושה העליונה שיש לו, הדבקות הנוראה בהשם, כוח התפילה הגדול, הניסים והנפלאות, והוא זכה לזה. אז כמו שאליהו החיה מת, גם אלישע החיה מת, ואחרי זה החיה עוד מת היה חוץ מזה, הוא ביקש פי שניים. וכמו שאליהו עשה כשבדרך הוא בקע את הירדן לשניים, הם עברו ביבשה, אליהו ואלישע, כמו שכתוב בפסוק, ויקח אליהו את הדרתו ויגלום ויקע את המים ויחצו הנה ונה ויעברו שניהם בחרבה. אז גם אלישע עשה את זה. מאיפה קיבלו הנביאים את הכוח הגדול הזה? מהדבקות הנוראה שהיה להם בהשם יתברך, ומהשראת השכינה הגדולה שהייתה בתוכם. בכל יהודי יש השראת שכינה. אז כמה שאדם יותר מתמזג עם זה, מתחבר עם זה, אז זה נותן לו יותר עוצמות. ואז גם מתרבה השראת שכינה. כמובן זה בא לידי פעולה, אז נמשך את השראת שכינה עוד להיכנס בתוכו. והעוצמות של השראת שכינה הן למעלה הרבה מקורות הטבע. כי השראת השכינה הזאת זה משהו מעולם האצילות. יש 10 ספירות של עולם האצילות, וזה מאחת הספירות של עולם האצילות, שזה עוצמה נוראה. מלכות דאצילות. כשאדם זוכה להתחבר לזה, איך מתחברים לזה? אמרנו, המהות של הבחינה הזאת זה ההשתוקקות הנוראה של הבחינה הזאת, של האור הרוחני הזה שנקרא מלכות דאצילות. זה אור אלוקי קדוש מאוד, יש לו השתוקקות נוראה להיות כל הזמן בחיבור הכי חזק אל השם יתברך. כשהאדם משתדל גם כן כך להתחבר להשם, אז זה יוצר חיבור, יש כבר התאמה בינו לבין השראת שכינה שבתוכו, ומתחברים. וכשמתחברים, אז זה משפיע השראת שכינה על נשמתו לעשות את החיבור עוד יותר חזק. וכמה שהחיבור יותר חזק, אז העוצמות יותר חזקות. אבל השיא של הניסים שאדם יכול להגיע בדרך כלל, זה תחיית המתים. גם צדיקים שיכלו לעשות הרבה ניסים, לא כולם תחיית המתים יכלו לעשות. האמוראים, כתוב בערב אחידה, מביא את זה הרב שח בספר מכתבים מאמרים, שכל אמורה שנזכר בגמרא, ויש מאות אמוראים שמוזכרים בגמרא, כל אחד מהם יכל לעשות תחיית המתים. זה על סמך הגמרא במסכת עבודה זרה, דף י' עמוד ב', יש בגמרא כמה מעשים שהיו, שעשו האמוראים תחיית המתים. אחד מהם כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה על רב חנינה, התלמיד של רבנו הקדוש מחבר המשניות, ואז אומרת הגמרא שם, שהקיסר אמר, ידנה, דזוטה דבחו מחיים מתים. הקטן שבכם מחיים מתים. כל מי שלא היה בדרגה שיכול להחיות מתים, לא הכניסו אותו בגמרא עם השם שלו. השורש שאדם זוכה, על ידי הדרגות העצומות ליכולת לתחיית המתים, זה דרגות נוראות, זה דרגות נוראות, זה לא, אפילו בעלי מופתים גדולים מאוד, את זה, זה דבר יותר קשה. אבל השורש הוא על ידי אחד השורשים, שהצדיקים הגדולים כל הזמן ממשיכים אורות של נשמה חדשים מהשמיים לארץ. על ידי התורה והמצוות מסביר רב חיים ויטל זצ"ל בשם האר"י זצ"ל בספר שער הגלגולים, שעל ידי שהצדיקים עוסקים בתורה ובמצוות, וכשאני אומר צדיקים, אני מתכוון לכל אחד מישראל באותה שעה שהוא עוסק בתורה במצוות. אבל כל אחד, כמה שיש יותר רצף, אז זה יותר חזק. כמה שיש יותר עוצמה, עושה את זה עם כל הלב, עם כל ההידורים, אז זה יותר חזק. ממשיכים אורות של נשמות בשמיים, ממקום למקום, להביא אותם לארץ. אדם שעושה את זה הרבה מאוד, ובעוצמות חזקות מאוד, אז כבר יש לו את הכוח יותר מזה, גם להמשיך את זה לתוך גוף מסוים, אפילו של אדם שכבר נפטר, רחמנא ליצלן. בבית המקדש אמרנו, היה השראת שכינה גדולה. מה המקום הקדוש ביותר בבית המקדש? יש מקומות מקומות. דבר אחד חשוב להדגיש מאוד, בית המקדש הרי היה, הראשון היה במדבר, זה היה משכן. אבל אחרי זה היה, זה עבר לכמה מקומות, עד שזה הגיע לבית המקדש שבהר הבית. אסור לנו היום על פי הלכה להיכנס להר הבית. כי יש הלכה שלהיכנס להר הבית צריך טהרה. ואין לנו היום את האפר של פרה אדומה מבואר בפרשת חוקת, שכדי להיטהר מטומאת מת צריך אפר של פרה אדומה. אין לנו את זה היום, אז לכן אסור להיכנס למקום המקדש. ולכן אין להיכנס לכל השטח של הר הבית, אין לנו להיכנס בלי נדר בשום אופן. בשום אופן לא להיכנס לשטח של הר הבית. אבל אנחנו הולכים בלי נדר לכותל המערבי, ששם הקדושה כל כך חזקה במקום המקדש, שזה עובר גם החוצה סביב הכתלים. אז אנחנו הולכים בלי נדר לכותל המערבי, ששם יש גם כן קדושה גדולה. לא באותה עוצמה כמו בהר הבית, אבל גם כן קדושה גדולה, ושם יש כוח גדול לתפילה להתקבל. בכל מקום שאתה מתפלל יש כוח תפילה להתקבל, אבל מקום קדוש ביותר. על כל פנים, המקום הכי קדוש בבית המקדש זה הקודש הקודשים, ששם יש את ארון הברית, שבו נמצאים הלוחות שהשם יתברך נתן למשה רבנו, לוחות הברית, שעליהם כתוב את עשרת הדיברות, עשרת הדיברות שאותם אמר השם יתברך לעם ישראל ולמשה רבנו ולעם ישראל, כמו שכתוב בפרשת יתרו, וזה כתוב שוב פעם בפרשת ואתחנן, נקרא אותם בלי נדר אולי את עשרת הדיברות, מי שיש לו חומש יכול לפתוח, בחומש שמות, פרשת יתרו. כדאי בכלל לקרוא שם בפרשת יתרו את כל פרק י"ט ואת כל פרק י"ט ופרק כ', לראות את כל העניין של מעמד הר סיני. מאוד מאוד כדאי לקרוא את זה, להתרגש כל פעם מחדש, ההתגלות האלוקית. אבל אין לנו כאן עכשיו את הזמן לקרוא את הכל, אז נקרא בלי נדר את עשרת הדיברות. הם כתובים בפרשת יתרו בפרק כ'. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי אדוני אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. זה הדיברה הראשונה מעשרת הדיברות, האמונה בהשם יתברך שהוא בורא העולם והוא מי שהוציא אותנו ממצרים. הדיברה השנייה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ, לא תשתחווה להם ולא תעובדם, כי אנוכי אדוני אלוהיך אל קנה פוקד עוון אבות על בנים על שלשים על רבעים לשונאי ועושה חסד לאלפים לא אהבה ולשום במצוותיי. זה הדיברה השנייה, האיסור של עבודה זרה. אסור לכל דבר שעבודה זרה זה איסור גמור, רק את השם ברך אנחנו עובדים. הדיברה הבאה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. זה נכלל פה איסור להישבע למה שלא נכון להישבע, על אחת כמה וכמה שבועת שקר. אז זה האיסור הזה, לא תישא את שם אדוני אלוהיך לשווא, כי לא ינקה אדוני את אשר יישא את שמו לשווא. הטוב ביותר זה אף פעם לא להישבע. לא על אמת, לא על שקר, כי כל כך חמור האיסור של שבועת שקר או שבועה על דבר שאין להישבע, אז שהכי טוב, דרך נכונה, להיזהר אף פעם לא להישבע. עכשיו הדיברה השביעית, הרביעית, זה מצוות השבת, זה הדיברה הארוכה ביותר בעשרת הדיברות. זכור את יום השבת לקדשו, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך. לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך, ובהמתך וגרך אשר בשעריך. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. וינח ביום השביעי, על כן ברך אדוני את יום השבת ויקדשו. עכשיו הדיברה החמישית, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר אדוני אלוהיך נותן לך. זה הדיברה החמישית. עכשיו הדיברה השישית, לא תרצח. הדיברה השביעית, לא תנאף. הדיברה השמינית, לא תגנוב. הדיברה התשיעית, לא תענה ורעך עד שקר. הדיברה העשירית, לא תחמוד בית רעך, לא תחמוד אשת רעך ועבדו ועמתו ושורו וחמורו וכל אשר לרעך. אלו הם עשרת הדיברות. והעשרת הדיברות האלו היו כתובים על הלוחות שהשם יתברך נתן למשה רבנו. נתינת הלוחות כתובה בפרשת כי תישא. כתוב שם כך על הלוחות. ויפן וירד משה מן ההר ושני לוחות העדות בידו. לוחות כתובים משני עבריהם, מזה ומזה הם כתובים. והלוחות, מעשה אלוהים המה, והמכתב, מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. משהו קדוש מאוד מאוד הלוחות. כתוב בתיקוני זוהר, בסוף תיקון נ"ה, שבפסוק הזה שקראנו עכשיו, אני קורא אותו בלי נדר שוב, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא, חרוט על הלוחות. מרומז, ברמז, לא מפורש. שם קדוש, שהוא נקרא שם הכותב, שמי שיודע איך מכוונים אותו, אז על ידי זה אפשר שאדם יכול לכתוב, אם אדם זה יש לו את הדרגות הרוחניות שקשורות לדברים האלו, יכול לכתוב בחמש דקות ספר שלם. זה נקרא שם הכותב. זה מבואר בתיקוני זוהר בסוף תיקון נ"ה. יש כמה וכמה סוגים של שמות הכותב. והגרא שמה, בביאור הגרא לתיקוני זוהר, מסביר איך הדברים מתחברים זה לזה. יש, הזמן שלנו קצר כאן מלהסביר את זה, אבל יש ספר קדושת יצחק של הרב כדורי, יש שם הכותב שיוצא מפסוק בספר דניאל. זה בספר דניאל פרקי, מסופר פה שבלשצר עשה סעודה, והשתמשו שם בכלי המקדש, ופתאום הם רואים אצבעות של יד, כותב על הכותל, והם נבהלו מאוד ולא ידעו לקרוא את זה. ואז שלחו, הביאו את דניאל, והוא אמר להם, שהתוכן של הדברים שכתוב שם, זה שהקדוש ברוך הוא מסיר ממנו את המלכות בגלל שהוא עשה את הגאווה הזאת להשתמש בכלי המקדש בסעודה. אז הקדוש ברוך הוא לקח ממנו את המלכות. היה כתוב שם כך, מנה תקל ופרסין. באותו לילה נהרג בלשצר. התרגום של המילים האלו זה שנחתך את המלכות שלו, באותו לילה הוא מת. אז יש שם הכותב שיוצא מתוך הפרק הזה. והכוח של השם הכותב הזה מיוחד, לא רק המהירות של הכתיבה. שם הכותב הרגיל, הכוח שלו, שיהיה מהירות לכתיבה. אבל השם הכותב הזה יש לו כוח מיוחד עוד, שמה שנכתב יתקיים. זאת אומרת, אתה לדוגמה כותב, עם השם הכותב הזה, מכוון בשם הכותב הזה, יודע איך משתמשים בו, וכותב ספר של מוסר, אז מי שקורא בספר מוסר הזה, המוסר הזה יחדור אליו עמוק מאוד מאוד, ישנה אותו. אם אתה כותב מכתב למישהו שאתה מבקש ממנו לעשות כך וכך, ואתה מכוון בשם הזה, אז שהוא מקבל את זה, זה ישפיע עליו חזק מאוד, הוא לא יוכל כמעט שלא לעשות את זה. כמובן שבדרך כלל אסור להשתמש בלי נדר בדברים האלו. זה לא משחק ילדים הדברים האלו, להשתמש בהם. זה הצדיקים הקדמונים היו משתמשים בדברים האלו לצורך דברים של לקדש את שמו של השם יתברך. הרב כדורי כותב בספר קדושת יצחק חלק בית עמוד רשותת, שכל היתר להשתמש בשמות הקדושים עבור כל מיני עניינים, זה רק עבור לקדש את שמו של השם יתברך. כי כשיש נס, מתקדש על ידי זה שמו של השם יתברך. ויש מצוות עשה דאורייתא כתובה בפרשת אמור, חומש ויקרא פרשת אמור, פרק כף ב' פסוק למד ב', ונקדשתי בתוך בני ישראל, לקדש את שמו של השם יתברך. ויש, הפסוק הזה כולל גם לקדש את שמו של השם יתברך על ידי ניסים. אז זה כתוב בתוך בני ישראל. כי כשמקדשים את השם יתברך על ידי ניסים, אז הקדושה חודרת לעמוק עמוק לתוך הנשמה. הנס, יש בו הערה אלוקית של גילוי שכינה, זה חודר עמוק עמוק לתוך הנשמה. על כל פנים, נחזור בלי נדר לענייננו. אז היה במשכן את לוחות הברית, שהלוחות, ובלוחות היה כתוב את עשרת הדיברות. איפה כתוב שבלוחות היה את עשרת הדיברות? בפסוקים שבינתיים קראנו זה עוד לא היה כתוב, אבל בהמשך זה כתוב בתורה, בפרק למדלד. שם מדובר על הלוחות השניות. כשמשה רבנו ירד עם הלוחות הראשונות, הוא ראה את חטא העגל. אז הוא שבר את הלוחות הראשונות. ואז שנתן לוחות שניות. בלוחות השניות כתוב, והיא שם בפרק למדלד פסוק כפחת, והיא שם עם אדוני 40 יום ו-40 לילה. לחם לא אכל ומים לא שתה, ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים. אז פה כתוב שהשם כתב על הלוחות את מה? את עשרת הדברים. יותר מפורש בפרשת עקב, שם כתוב במילים יותר ברורות, שזה עשרת הדיברות שהיו במעמד הר סיני. מעניין שרגילים לקרוא לזה עשרת הדיברות. בתורה זה נקרא עשרת הדברים. בחזל זה כבר כתוב בלשון עשרת הדיברות, אבל בפסוקים נקרא עשרת הדברים. אז בפרשת עקב, בפרק ת' לפסוק י' כתוב על הלוחות הראשונות, ויתן אדוני אליי את שני לוחות האבנים, כתובים באצבע אלוהים, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר אדוני עמכם בהר, מתוך האש ביום הקל. ובפרק אחרי זה נשברו הלוחות הראשונות, בחטא העגל, ובפרק י' פסוק ד' כתוב על הלוחות השניות, ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון, את עשרת הדברים אשר דיבר אדוני עליכם בהר מתוך האש ביום הקל ויתנם אדוני אליי. מבואר בחזל בגמרא במסכת ערובין בדף נ"ד עמוד א', שהכוח של הלוחות הראשונות היה הרבה יותר גדול מהכוח של הלוחות השניות. אם הלוחות הראשונות לא היו נשברים, כל יהודי מישראל, כל מה שלומד בתורה היה זוכר את הכל. מגיל אפס כל מה שלומד בתורה, הכל הוא היה זוכר. לא היה שוכח מזה מילה אחת. דבר ראשון. דבר שני, אם היה לנו את הלוחות הראשונות, שום אומה ולשון לא יכלו לשלוט אף פעם על עם ישראל. כי כתוב בלוחות, קראנו קודם את הפסוק, והלוחות מעשה אלוהים המה, והמכתב מכתב אלוהים הוא חרות על הלוחות. חרות, אנחנו רואים את זה גם חירות, שבני ישראל הוא בני חורין, לא היה גלות ולא היה חורבן, אילו היה לנו את הלוחות הראשונות. אבל כיוון שהם נשברו, אז לצערנו הגדול כן היה גלות וחורבן. למה העניין תלוי בלוחות הראשונות ושניות? העניין כזה. הלוחות נקראים בתורה לוחות הברית. כמו שכתוב בפרשת עקב, ואם מקצר 40 יום ו-40 לילה נתן אדוני אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. מה הכוונה לוחות הברית? אומר הגר"א מווילנה בביאור הגר"א על ספר יצירה, שהכוונה שבלוחות יש כוח שמחבר את עם ישראל להשם יתברך, כוח שמחבר חזק את עם ישראל להשם יתברך. אבל בלוחות הראשונות כוח החיבור היה יותר חזק מאשר בשניות. אז לכן בלוחות הראשונות, אם הם לא היו נשברים, אז היינו זוכים לשני מעלות עצומות. האחת, שלא היינו שוכחים שום דבר ממה שלמדנו בתורה, והשנייה, ששום מול מה בעולם לא יכולה לשלוט על עם ישראל. היינו תמיד בני חורין לכל הדורות. אבל לצערנו הלוחות הראשונות נשברו, ובהלוחות השניות אין את הכוח הזה. אבל אומר הגר"א מווילנה, הכוח של הלוחות הראשונות לא בטל, הוא רק עלה למקום גבוה בשמיים, וזה שמור לנו לזמן הגאולה. ולכן, גם עכשיו שאנחנו לצערנו עוד אין לנו את הגאולה בינתיים, אבל אם אדם מתאמץ בתורה, הוא יכול להתחבר לבחינה של הלוחות הראשונות, ואז הוא מתקרב כמה שיותר לבחינה ששום דבר לא יכול לשלוט עליו, ושכמה שיותר הוא לא שוכח שום דבר ממה שהוא לומד בתורה. על ידי החיבור לכוח של הלוחות הראשונות. איך מתחברים לכוח של הלוחות הראשונות? מה ההבדל, מה ההגדרה שמבדילה בין הלוחות הראשונות ללוחות השניות? אז נסתכל בלשון הפסוקים בפרשת עקב, פרק ת' פסוק י' בלוחות הראשונות, ופרק י' פסוק ד' בלוחות השניות, נראה את ההבדל. בלוחות הראשונות כתוב, ועליהם ככל הדברים אשר דיבר השם עמכם בהר מתוך האש ביום הקל. ואילו בלוחות השניות כתוב, עשרת הדברים אשר דיבר השם אליכם. זאת אומרת, בלוחות הראשונות כתוב עמכם, ובלוחות השניות כתוב אליכם. מה הכוונה? כתוב בפסוק בפרשת ואתחנן, פרק ה' פסוק ד', על מעמד הר סיני. אומר משה רבנו לכל עם ישראל, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. ואילו בסוף פרשת וזאת הברכה כתוב, ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידוע אדוני פנים אל פנים. אז לכאורה זה סותר. בסוף פרשת וזאת הברכה אתה אומר שרק משה זכה לבחינת פנים בפנים. ואילו בפרשת וחנן אתה אומר שכל עם ישראל זכו זה במעמד הר סיני. התירוץ בנבואה יש שני חלקים, זה על פי דברי הרמב"ן התירוץ הזה. בנבואה יש שני חלקים. החיבור להשם יתברך, זה חלק ראשון. והחלק השני, מה שהשם יתברך אומר לנביא. החלק, החיבור זה החלק היותר גבוה. אצל משה רבנו, שני הדברים היו בבחינת פנים בפנים. גם החיבור וגם דבר השם אל משה, גם היה בחינת פנים בפנים. כמו שכתוב בפרשת כי תישא, בפירוש את הדבר הזה, שאצל משה רבנו גם הדיבור היה בחינת פנים אל פנים. כתוב בפרשת כי תישא פרק ל"ג פסוק י"א, ודיבר אדוני אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. אז גם הדיבור היה בחינת פנים אל פנים, וגם החיבור שניהם היו. אבל אצל עם ישראל, פנים בפנים דיבר אדוני עמכם בהר מתוך האש. מן השמיים השמיעך את קולו ליסרק, אבל הארץ ירחה את ישועה גדולה, ודבריו שמעת מתוך האש. הדיבור בא מתוך האש, והחיבור היה מבחינת פנים בפנים. בלוחות הראשונות כתוב שנכתב עליהם, כל הדברים אשר דיבר השם עמכם. לא רק הדיבור נכנס בלוחות, הבחינה של עמכם גם כן נתפסה בלוחות. הבחינה של פנים בפנים. ואילו בלוחות השניות, כל אשר דיבר השם אליכם, עמכם לא נתפס בלוחות. הווה אומר, איך אדם יזכה להתחבר לתחילת הלוחות הראשונות, שעל ידי זה הוא מקבל עוצמות חזקות מאוד בנשמה. שהאדם יראה בשעה שהוא לומד את התורה, גם במשך כל הזמן, אבל בעיקר כשלומד את התורה, להרגיש כמה שיותר מחובר להשם יתברך. שיהיה הלימוד שלו לא רק מבחינה שהשם מדבר אליכם, אלא השם עמכם. ההבדל בין עמכם לבין אליכם, זה ההבדל בין הלוחות הראשונות לבין הלוחות השניות. ובלוחות הראשונות, הכוח העל טבעי של הלוחות הראשונות הוא פי כמה וכמה מהכוח של הלוחות השניות. אז זה מהסודות הגדולים. איך זוכים להגיע לכוחות העל טבעיים, כמו שראינו, קראנו על הניסים ונפלאות שהיו עושים הנביאים. כל הנביאים, אם זה משה רבנו, אליהו הנביא, שמואל הנביא, אלישע הנביא, ועוד הרבה נביאים שעשו ניסים ונפלאות מכוח החיבור אל השם יתברך. ואיך עושים את זה? שעל ידי שלימוד התורה יהיה לא רק מבחינת אליכם, אלא עמכם. איך עושים את זה בפועל למעשה? בקצרה להסביר בהוראה מעשית. כשאדם בא ללמוד תורה, אדם יכוון, או יגיד אפילו בפה אם הוא רוצה, העיקר שזה יהיה מתוך מחשבה עמוקה. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, לחבר את הנשמה שלי אליך. זה כוונה כביכול מלמטה ללמעלה. כוונה שנייה, מלמעלה ללמטה. ריבונו של עולם, תזכה אותי על ידי לימוד התורה הזה, שיבוא אור רוחני ממך אל תוך נשמתי. שני הכוונות האלו, אם האדם מרגיל את עצמו לכוון אותם או להגיד אותם מפעם לפעם לפני שהוא לומד או באמצע הלימוד, גם לפני תפילה אפשר להגיד או לכוון את זה, לפני הדלקת נרות של ערב שבת, להיזהר מאוד להדליק בזמן, לא לאחר את הזמן, להדליק בזמן מאוחר זה הכי גרוע, זה יותר גרוע פי מיליונים מאשר לא להדליק. אדם מניח תפילין יכול לכוון את זה, אדם עושה כל דבר מצווה, בין זאת בין אדם לקום, בין אדם לחברו, יכול לכוון את זה. ועל ידי הכוונה הזאת, מתעלה הכוח של התורה והמצוות שלו, מבחינת לוחות שניות לבחינת לוחות ראשונות, שאז החיבור אל השם הוא הרבה הרבה יותר חזק. וכמה שהחיבור יותר חזק, התענוג של ההשראה האלוקית יותר גדול. והזכרנו כבר כמה פעמים את לשון החזון איש, על ההשראה האלוקית הנוראה, שאדם זוכה בשעה, שזוכה להרגיש את החיבור להשם יתברך, שזה חיים אחרים לגמרי, נקרא בלי נדר מלשון החזון איש מובה, ספר דברי יעקב פרקי המחשבה בחוברת מדרכי עלייה פרק י"ט. כאשר זכה שכל האדם לראות אמיתת מציאותו התברך, מיד נכנס בו שמחת גיל אין קץ, ונשמתו נעימה עליו לחזות בנועם השם, וכל תענוגי בשרים חמקו עברו, ונפשו העדינה מתעטפת בקדושה, וכאילו פרשה מהגוף האחור ומשוטטת משמי שמיים. ובעלות האדם בערכי קודש אלו נגלה לפניו עולם חדש, כי אפשר לאדם בעולם הזה להיות כמלאך לרגעים וליהנות מזיו הקודש, וכל תענוגי עולם הזה כאפס נגד עונג של דבקות האדם ליוצרו יתברך. הכוח התמיר על הזה הוא אחד מכוחות התמירים שנתן היוצר בנשמת האדם, וכוח זה מעיד על קשר האדם ליוצר כל היצורים, ואשר נברא נעבוד את בורו ולדבקה בו. עד כאן לשון החזון איש. מה כתוב כאן? כשאדם זוכה להרגיש את החיבור האמיתי להשם ברך, זה תענוג פי מיליונים, פי מיליארדים מכל תענוג העולם הזה. אבל חשוב שאדם ישתדל לכוון לא בשביל ליהנות, אלא בשביל לעשות נחת רוח להשם יתברך, שזה יהיה כמה שיותר לשם שמיים, שמעזור נזכה כולנו לישועות נפלאות טובה וברכה בכל עניינים, אמן כן יהי רצון.